יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש, פרשת בשלח. מאזינים יקרים, מפרשתנו אנחנו לומדים את הכוח של האמונה. האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, שבזכות זה בורא העולם עושה איתנו ניסים ונפלאות. תחילה בקריאת ים סוף, וימינו בשם ובמשה עבדו, ואחר כך בפרשת אמן, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ומסיים את הפרשה במלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. בקריאת ים סוף מספרים לנו חז"ל, כשהגיעו עם ישראל לים סוף, המצרים רדפו אחריהם, כל סוס רכב פרו פרושה וחילו, וקדימה זה הים, ועם ישראל הם בין המצרים לבין הים. כתוב, היירו מאוד, נכנסו לפחד. מה עושים? אומרים חז"ל שעם ישראל נחלקו לארבע כיתות, ארבע דעות. דעה אחת אמרה, ניפול לים, נתאבד קולקטיבי, איוש מוחלט, אין לנו כוח לסבול, סבלנו כל כך הרבה, אין כבר כוח. דעה שנייה אמרה, נחזור למצרים, סבלנו כל כך הרבה, נמשיך לסבול, אין ברירה, אסור להתאבד, אסור להתייאש. דעה שלישית אמרה, נלחם כנגדם, מה שיש בידינו, נלחם. ודעה רביעית אמרה, נצבח כנגדם, זאת אומרת ניצק אל השם. הקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל, וכך כתוב, ויאמר משה אל העם, לאלה שאמרו ניפול לים, נתאבד, התייצבו וראו את ישועת השם. תתייצבו, תתחזקו, אסור להתייאש, ואתם תראו את ישועת השם. לאלה שאמרו נחזור למצרים, ממשיך הפסוק ואומר, כי כאשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפו לראותם עד עולם. נגמר מצרים, לא חוזרים למצרים. לאלה שאמרו נלחם כנגדם, אומר הפסוק הבא, השם ילחם לכם. אתם לא יכולים ללחם, הקדוש ברוך הוא ילחם לכם. ולאלה שאמרו נתפלל, ואתם תח ראשון, תשתקו, לא זמן תפילה. אלא מה כן עושים? דבר בני ישראל וישאו. תגיד לעם ישראל שימשיכו הלאה. אני אמרתי שאני אביא אותם להר סיני, ימשיכו. אבל יש ים, ימשיכו. נמשלת השאלה, מילא לא להתייאש, לא לחזור למצרים, לא להילחם, אנחנו מבינים. אבל למה לא להתפלל? לבקש מהשם? וכפי שהאורחיים הקדוש בפרשתנו שואל על הפסוק שמשה רבינו מצועק לשם, אומר לו השם, מה תצעק אליי? שואל האורחיים הקדוש, ולמי יצעק אם לא אל השם? ומבאר האורחיים, היות שעם ישראל היו במצב רוחני ירוד ביותר, כפי שחזר מספרים לנו, שמידת הדין טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה את המצרים אתה מטביע טובע בים? ולמה עם ישראל אתה מציל אותם? מה אילו עובדי עבודה זרה? אף אילו עובדי עבודה זרה. מבחינה רוחנית הם אותו דבר. הם היו במצב מאוד רוחני קשה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? אחרי שהם אינם ראויים לנס לאור המצב שלהם, התפילה לא תענה, לא תעזור. מה שכן יעזור, להוכיח את האמונה בקדוש ברוך הוא. דבר בני ישראל וישאו, ימשיכו, אבל יש ים, יאמינו שאני אמרתי שצריכים להמשיך, אז ממשיכים. ובכוח האמונה, בכוח המעשה של מסירות נפש לאמונה, תתגבר עליה מידת הרחמים. כי גדול האמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא להכריע את מידת הדין למידת הרחמים. ואז קפץ נחשון, הוא קפץ לא כדי להתייאש, לא כדי ליפול הים, הוא קפץ מתוך אמונה, השם אמר הולכים הולכים ים ים, לא מסתכלים. ואז קרה הנס של קריאת ים סוף. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אז רואים מכאן מהו גודל כוח האמונה, שרק בכוח האמונה שקפץ נחשון וחרב עם ישראל והאמינו שהקדוש ברוך הוא אומר ללכת אפילו שהים זה ים, רק בכוח זה התעוררה מידת הרחמים והיה קריאת ים סוף. אותו דבר אנחנו רואים בפרשת אמן. בפסוק אומר, ויאמר השם אל משה, הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. אומר על זה רבינו תם, העיקר מכל המידות טובות זה האמונה שלמה. להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא נותן לכל ואחד ואחד די מחסרו. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים. פירוש, אני בעל היכולת ואני יכול לתת לכם לחם מן השמיים. ואני יכול לתת לכם את זה בפעם אחת. שיספיק לכם לכל השנה או לכל השנים. ואבל בקין, אינני נותן לכם בפעם אחת, אלא ביצא העם ולקטו דבר יום ביומו, כדי לקבוע בליבם את מידת האמונה מדי יום ביומו, שמיום ביומו יחכו שהקדוש ברוך הוא נותן להם את האוכל, ולדעת ולהאמין שמי שברא את היום, הוא ברא את הפרנסה. מזינים יקרים, הגמרא בפסחים קוף י"ח אומרת, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. וידוע הקושייה, וכי יש דבר קשה לפניו יתברך, מה פירוש קשין? הוא מבאר, הרב מצ'ורטקוף זכותו יגן עלינו, כך, כמו בקריאת ים סוף, כפי שאמרנו קודם, שעם ישראל היו באמצע בין המצרים לים, ולא ידעו מה לעשות. והיה כתרוג מלמעלה, ורק בזכות האמונה היה להם את הישועה, קריאת ים סוף, אותו דבר זה בפרנסה. אתה צריך להאמין שרק בזכות האמונה אתה תתפרנס בכבוד. אפילו שיש כתרוג עליך. וכמו שבקריאת ים סוף היו כמה דעות כמו שאמרנו, כל מיני עצות לעשות כך, לעשות כך, אמר להם הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, עזבו את כל התוכניות שלכם, כמו שדיברנו, תשליחו את יעפכם רק על הבורא, תוכיחו שאתם מאמינים בי, ואז אני אעשה אתכם ניסים ונפלאות. אותו דבר פרנסתו של האדם, כאשר יפסיק האדם לתת עצות כביכול לבורא העולם איך לקבל פרנסה. אני אעשה כך ואני אעשה כך ואני אעשה כך, יאמין באמונה שלמה שבורא העולם הוא הזון ומפרנס. אז הקשם יצליח דרכך ותראה ברכה בכל מעשה ידיך. כמו שפרשו הצדיקים על פרשת השבוע, כתוב על משה רבנו, והיו ידיו אמונה. כמו שהידיים הם שליחים לפרנסה, כך האמונה שליח לפרנסה. הגמרא בסוטה ממחת אומר, אמר רב לזר הגודל, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אני אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונה. ומבאר המהר"ל בחודשי האגדות, שהרי נאמר בתהילים סמכת, ברוך השם יום יום, שהקדוש ברוך הוא מפרנס את בריאותיו מדי יום ביומו. ואם כן, כשיש לך פס בסלו, ואתה אומר מה אני אוכל למחר, סימן שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס את עולמו מדי יום ביומו. כי אם היית מאמין, לא היית שואל מה אני אוכל מחר. ולכן הוא מקטני האמונה. עוד נאמר בפרשת המן, וימודו בעומר, ולא עדיף המרבה והממית לא יחסיר. איש לפי אוכלו לקטו. יש כאלה שלקטו הרבה, ויש הרבה אחרים שלקטו מעט. כשבאו לבית ומדדו, בעומר ראו שכל אחד, כל אחד קיבל כפי מה שמגיע לו. המרבה לא העדיף והממית לא חסר. בזה התורה מלמדת אותנו, כמו שאמרו חז"ל, שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. מפתח הפרנסה היא בידי הקדוש ברוך הוא לבדו. ולא כל הטרחה יתרה שתוסיף עוד שעות ועוד שעות, זה לא יביא לך פרנסה. אם אתה תאמין ותעשה את ההשתדלות, אתה תראה ברכה והצלחה. ולזה אפשר להגיע רק על ידי אמונה. כפי שהפסוק אומר, ברוך הגבר שיפתח בשם והיה השם מבטחו. מאזינים יקרים, כתוב בספרים הקדושים שאחד שהוא קורא את פרשת המן בכל יום, זוכה ועולה על ליבו החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל להזמין פרנסתם, וזה מעורר עליו רחמים מלמעלה ומזמינים לו פרנסתו ברווח. כי כאשר היהודי מתחזק באמונה וביטחון, הוא נעשה כלי וראוי להנהגה ניסית, וזוכה להשגחה עליונה שלא כדרך הטבע. אני רוצה לספר לכם סיפור, אולי סיפרתי את זה. לפני כמה שנים הזמין אותי הרב ליבסקר בפלורידה, שהוא יש לו שם בית כנסת ענק, בית חב"ד, יהודי פעיל הרבה הרבה שנים לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. הוא עשה שבתון לקצינים שמשרתים בצבא ארצות הברית. מתברר שבצבא של ארצות הברית יש הרבה קצינים בכירים, אלופים, סגני אלופים יהודים. ומדי שנה הוא עושה להם שבתון. והוא הזמין אולי כ-20 רבנים, ואני בתוכם, שבכל שעה מישהו אחר ירצה על נושא אחר. יש יהודי בארצות הברית שהוא קרוב אליי מאוד, קוראים לו נחום. היהודי הזה אומר יום יום את פרשת המן. והיהודי הזה שנים על גבי שנים דואג שבפרשת בשלח, הפרשה שלנו, שהוא יקבל עלייה בפרשת המן. זה יוצא בפרשה שלנו שישי. הוא כבר דואג כמה שבועות לפני שבת ללכת לבתי כנסת, להיות בטוח שאין שם יורצייט, אין שם בר מצווה, או אין שם דברים שיוכל לקבל את העלייה של פרשת המן. אני מגיע לפלורידה ביום שישי, לרב ליבסקר, ואני יוצא ואני רואה את הנחום, האברך הזה היקר, הוא בא גם לשבת, הוא שמע שאני שמה, אז הוא בא כדי לעזור לי להיות איתי. אמרתי לו, נחום, אתה יודע איזה פרשה השבוע? פרשת בשלח. אין שום סיכוי שתקבל פה עלייה אצל הרב. יש 20 רבנים, בחב"ד מקפידים רק 7 עליות, לא מוסיפים, והוא צריך לתת מ-20 רבנים ל-7 עליות, אז אין שום סיכוי שאתה כאברך רגיל תקבל פה עלייה. אומר לי נחום, הקדוש ברוך הוא יודע שאני מתכוון עם כל האמת שאני מאמין שבזכות זה אני מצליח, ואני באתי לעזור לך, אז הקדוש ברוך הוא ימצא כבר שכן יהיה לי. טוב. מגיע קריאת התורה, לפני קריאת התורה ניגש אליי הגבאי, שואל אותי מה אני רוצה, אתה רב גרוסמן, מה אתה רוצה? אתה רוצה שישי או אתה רוצה פרשת שירת הים? אני אומר לו שבמגדל העמק כל השנים אני מקבל את שירת הים, אז גם פה, תודה רבה. מגיע שישי, אני רואה שמעלים את האברך הזה נחום לשישי. קיבלתי אלם, איך זה יכול להיות? מה התברר? שבאותו בית כנסת היה אורח שלא קשור לשבתון, אחד מהבכירים בסוכנות היהודית, מארץ, אורח. הוא יושב שם למעלה, לא רחוק מהרב, מסתכל על הקהל, והוא רואה את האברך הזה נחום, והוא מחליט שהאברך הזה נחום זה הגאון רב אושר וייס מירושלים. רב אושר וייס הידוע, הפוסק מירושלים, זהו. ומרוב התרגשות הוא ניגש לרב, והוא מצביע על נחום, אומר לרב, הרב יודע מי זה? זה הגאון רב אושר וייס מירושלים. הרב ליבסקי היום קורא מיד לגבאי, ואומר לו, מצביע לו על נחום, הוא צריך לקבל שישי, שישי תיתן לו. וכך נחום קיבל שישי. אחרי התפילה, אני הוזמנתי לאיזה משפחה, מגיע אחר כך למנחה, אני לא רואה את נחום, סעודה שלישית, לא רואה אותו. בלילה אני פוגש אותו אחרי ערבית, רב נחום, איפה היית? מעל תשעה. הרב ניגש אליי ואמר לי, כבוד הרב, כבודו ידרוש בסעודה שלישית. אז ברחתי כל עוד נשמתי בי. מה רואים הסיפור הזה? שהוא מאמין במונה שלימה, שאם יש לו את העלייה בפרשת מאמן, זה יביא לו ברכה. אומר כל יום את פרשת אמן. בורא העולם רואה שהוא מתכוון באמת, דואג להכניס לאותו אדם בראש שזה הרב אושר וייס, וככה הקדוש ברוך הוא מגלגל שהוא יקבל את שישי. רואים מכאן שיהודי מאמין במשהו וממשיך עליו דברים שהם נגד הטבע. ובסוף הפרשה מספרת לנו התורה על מלחמת עמלק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומר רשי, למה הוא סמך את פרשת עמלק למקרה שלפניו? הפסוק לפניו כתוב, ולנסותם את השם למור היש השם בקרבנו עמהן. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תמיד אני ביניכם, אני מזומן לכל צורככם, ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עמהן? חייכם, שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם תצעקו אליי ותדעו איפה אני. אומר רש"י, משל לאדם שירכיב, הושיב את בנו על כתפיו, ויצא איתו לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ, הבן יושב על הכתפיים של האבא, ומסתכל ורואה משהו למטה, אומר, אבא, תן לי את זה. אחר כך עוד פעם אבא תן לי, פעם שלישי אבא תן לי, ואבא נותן לו. תוך שהם הולכים הם פוגשים באדם אחד, הבן מדבר לאדם הזה ואומר לו, תגיד לי בבקשה, ראית את אבא שלי? אני לא יודע איפה הוא. אומר לו, אבא, אתה לא יודע איפה אני? השליך אותו מעליו. כך עם ישראל, כשיצאו ממצרים, השם הקיף אותם בענני כבוד. ביקשו לאכול לחם, קיבלו מן. ביקשו בשר, נתן להם את הסלב. כל צורכיהם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא הכלב ונשח אתכם. זה עמלק, ואז תצעקו אליי. איך היה הצלה מעמלק? על ידי אמונה. ויהי ידיו אמונה, כי כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה חפתת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לבים שבשמיים, היו מתגברים. שמעתי פעם שהמלך זה גימטריה 240. ספק, המילה ספק 240. המלך זה ספיקות. כדי להתגבר על הספיקות, על המלך, צריך להתחזק עם אמונה, להרים את עיניים לשמיים, והיו ידיו אמונה. וזהו המסר של פרשת השבוע, מסיפור של קריאת ים סוף, מסיפור של אמן, מסיפור של המלך. יש דרך אחת להינצל מכל הצרות, דרך אחת שנראה ניסים ונפלאות, על ידי שאנחנו נרים את עינינו לשמיים. כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים. מאזינים יקרים, נחשפנו השבוע לשנאה איומה בתוך כלל ישראל. לכן רציתי שנלמד ביחד דברי חז"ל על אחדות ישראל. מובא בספרים הקדושים שלא שייך הכרת אנוכי השם אלוקיך בשלימות אם אין הכרה באחדות ישראל בשלימות. ראינו שבהכנה למעמד הר סיני היה צורך בויכן ישראל כאיש אחד בלב אחד. לא ויחנו אל ויחן. כדי לזכות להשראת השכינה וירד השם על הר סיני, לקבל את התורה, צריך להיות כאיש אחד בלב אחד. מלכותו התברך מתגלה בויהי בשורון מלך, בתנאי יחד שבטי ישראל. ממילא מובן שכל דבר שפוגע באהבת ישראל, באחדות ישראל, מונע את השראת השכינה בישראל. הרמ"ק זכותו יגן עלינו כותב בעבודת יום הכיפורים, שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ומה הטעם לזה? כי כל הנשמות של כלל ישראל מתראים לפניו ביום זה. ואם אתה פגעת בחברך, פגעת ביהודי, אתה מפריד בשורש של כלל ישראל. מאזינים יקרים, גם שאין לנו עסק בנסתרות, ברור מדבריו של הרמ"ק שפירוד בין כלל ישראל גורם שלא תהיה השראת השכינה בעם ישראל. וכך נוכל להבין את המשנה באבות ג', כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. ואם רוח הבריות לא נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. למה? כי על ידי זה אתה גורם להסתלקות השכינה. וזה ההסבר שגמרא אומרת שבית המקדש השני, אף על פי שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, אז למה הוא נחרף? בגלל שהייתה בו שנאת חינם. שנאת חינם גורמת להסתלקות השכינה, כי בית המקדש הוא הכלי המשותף של כלל ישראל להשראת השכינה, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואם אין אחדות בעם ישראל יש שנאה, אז השכינה לא יכולה להיות. כתוב בספר חרדים כך, לכן נתארך הגלות שלנו, בגלל אבון המחלוקת ושנאת חינם שיש בינינו. זה מביא להערכת הגלות. כי צריך לדעת, גם בניית המשכן היה חייב להיות מכסף שנתנו כל כלל ישראל כאחד. העשיר לא ירבה והדל לא ימיד ממחצית השקל. כי רק כשיש אחדות אפשר לבנות משכן. רב אהרון מקרלין מביא בספר הקדוש שלו בית אהרון על הפסוק ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה מלשון צוותא. רק על ידי צוותא ביחד, כולנו ביחד, יש השראת השכינה. מאזינים יקרים, בואו נתבונן בדבר מביל שאומרים לנו חז"ל. דורו של אחיו היו בו עובדי עבודה זרה, ומכיוון שלא היה ביניהם מחלוקת, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. ובדורו של דוד המלך, אפילו שהיה תורה ויראת שמיים ומצוות, אבל היה מחלוקת, נפלו. וזה הרמז בתורה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. כתוב כי תצא בלשון יחיד, לא כתוב כי תצאו. התורה מרמזת, אם אתם תהיו באחדות מוחלטת כאיש אחד כי תצא, אז ונתנו השם אלוקיך בידיך, לא יפלו קורבנות, תצליחו. וכך כתוב בספר החינוך, נצטווינו לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש. כלומר, שנחוס על ישראל, על ממונו, על כבודו. כפי שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רואים בחז"ל דבר מבהיל. ישעיהו הנביא, שהצטיין באהבתו הגדולה לעם ישראל, שחז"ל אומרים שכנסת ישראל הדגישה זאת באמרה, אין לך שמחבב אותי יותר מישעיהו הנביא. והיות והקדוש ברוך הוא מדגדג עם הצדיקים כחוד השערה, הוא נענש עונש חמור ביותר על זה שהוא אמר. מה הוא אמר? ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיהו, בנפשך אתה רשאי לומר, אתה יכול להגיד על עצמך, כי איש תמי שפתיים אנוכי. מילא, אבל להגיד על עם ישראל, בתוך עם תמי שפתיים אני יושב, אתה רשאי לגנות את בניי? על זה הוא קיבל עונש נורא, שרחמנא ליצלן, נסירה בפה כנגד מה שהוא אמר על עם ישראל. מה אנחנו לומדים מכאן? עד איכן אנחנו צריכים להיזהר בכבודם של עם ישראל? עד איכן אנחנו צריכים להיזהר ולקיים ואהבת לרעך כמוך? ישעיהו הנביא, שהוא מתאר אז מילים הכי קשות, שהמצב של עם ישראל, סוררים, חברי גנבים, רוצחים וכולו, בכל זאת היה המצב אז, הקדוש ברוך הוא לא סובל שאתה אומר להם עם תמי שפתיים, אתה אל תגיד ככה. תעשה את הכל שיחזרו בתשובה, תדבר איתם, תקרב אותם, אבל לא לפגוע. כמו שאמרתי קודם, חז"ל אומרים, המקדש ראשון היה בו שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מקדש שני עסקו בתורה ובמצוות, על מה נחרב? שנאת חינם. ללמדך ששנאת חינם שקולה כנגד שלושת העבירות האלה. מזינים יקרים, אנחנו לצערנו חיים בדור של שנאת אחים ופלגנות. בתקופה שאנחנו כמו דגי הים שהגדול מחברו בולע את הקטן ממנו. בתקופה של זלזול בזולת. ולכן אנחנו צריכים לעשות את הכל להתעורר בעניין הזה. שחס וחלילה לא יקרה עוד פעם. חס וחלילה מה שאמרנו, חורבן בית שני. צריך להחדיר בתוכנו את אהבת ישראל ולשרש מתוכנו את השנאה ואת המחלוקת וללמוד ממה שחזר מלמדים לנו. ואם אנחנו נשתדל ונעשה מאמץ להראות שאנחנו אוהבים כל יהודי, כל יהודי ישראל, אף על פי שהוא חטא ישראל הוא. כך אומרים חזר. חזר אומרים את זה. הוא נקרא ישראל. מה זה ישראל? יוצר כל. כל יהודי יש לו חלק אלוהיקאי ממר. וכך כתוב בהושע, אמר רב אבא בר זבדה, אף על פי שחטא ישראל הוא. לא כתוב חטא העם, אלא חטא ישראל. לכן חזר מלמדים אותנו שכל יהודי, יהיה מי שיהיה, הוא חלק אלוהיקאי ממר. הגמרא בחגיגה אומרת, אמר יש לוקש, אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב, כל כך מעט זהב, האור לא שולטת בו האש, והזהב נשאר, אותו דבר פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, כמו שכתוב בשיר השירים, כפלח הרימון רקותך, אל תקרא רקותך, אלא ריקנים שבך. אז גם הם אפילו שיקבלו את העונש, אבל הם נשארים לנצח. כך הייתה הגישה של חז"ל לפושעי ישראל. ולכן חזר מסרו את נפשם, מסיפורים איך מסרו את נפשם לקרבם, לקרב כל יהודי. עד כדי כך רבינו הקדוש, הגמרא מספרת שהוא פשע, הוא מצא איזה פושע גדול שאני לא יכול לתאר לכם מה כתוב. הוא אמר לו, אדרת בך, אם תחזור בך, אני אתן לך את הבת שלי לקלה. עד כדי כך. אני עוסק בזה כבר 50 שנה, ואני רואה אנשים הכי, 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 אפשר לקרב אותם מקצת אהבה. בואו נקבל על עצמנו, לא להסתכל מה שאחרים עושים לנו. אנחנו נשדר אהבה לכל יהודי. אנחנו נקבל על עצמנו שלא תהיה שום אלימות מאיתנו. שום אלימות, יהיה מה שיהיה, אין שום תירוץ. רק בהסברים ובאהבה ובקרבה. ואז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא שהוא אבא שלנו, שהוא רואה שהילדים שלו אוהבים אחד את השני, אז יתקיים בנו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. שבת שלום ומבורך.